כל חי אונליין 93fm.co.il לכו נרננה עם הרב חיים הורוביץ ואלי פרידמן.
לכו לכו נרננה לשם, קריאה לצור ישנו.
ערב שבת שלום ידידי רב אלי פרידמן היקר.
ערב שבת שלום ידידי היקר רב חיים הורוביץ.
וערב שבת שלום לכל המאזינים, וגם ערב שבת שלום וישר כוח לטכנאי שלנו רועי קנטן, ולכל העוסקים במלאכה. אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, ראש חודש, אב תשעת הימים, כבר נמצאים איתנו, ולכן בתוכנית הזו אנחנו לא נשמע מוזיקה.
על פי החלטת הרדיו.
נכון. וגם לא ווקלית. אנחנו לא רוצים לומר עכשיו שגם יום שישי הבא כבר לא נשמע, כי בעזרת השם עד אז ייבנה בית המקדש. אבל אם חס ושלום לא ייבנה בית המקדש,
אז בכל זאת יצטרכו לשמוע אותנו ללא מוזיקה.
כן, אז גם ביום שישי הבא נשמע ללא מוזיקה, ואנחנו אבל קיבלנו פיצוי. קיבלנו פיצוי, אין מוזיקה, לא ווקלית, אבל יש שתי פרשיות
וראש חודש.
וראש חודש. אז יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר.
אנחנו מסודרים.
אנחנו ברוך השם מסודרים, פרשת מטות מסעי. וראש חודש אב, אז אולי נעסוק בהמשך התוכנית במי שנכנס אב ממעטין בשמחה, מה המשמעות ולמה ממעטין ולא לגמרי לא שמחים, כנראה שאסור לגמרי לא להיות שמח. פרשת מטות פותחת בפנייה מאוד מאוד מרתקת. הפרשה פותחת וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל למור, זה הדבר אשר ציווה השם. מה הפנייה הדרמטית אל ראשי המטות? איש כי ידור נדר להשם או ישבע שבועה לאסור יסר על נפשו. וכאן מתחילה הפרשה לעסוק בענייני נדרים ושבועות בעברית פשוטה, לא יחל דברו, מוצא שפתיך תשמור ועשית, או כמו שאמר שלמה המלך, טוב שלא תידור מי שתידור ולא תשלם. ואני שואל את עצמי ואת המאזינים וכמובן אותך ידידי אלי פרידמן, זו לא פנייה לראשי המטות דווקא, זו פנייה לעם ישראל כולו, שמרו על הפה, חכמים, יזהרו בדבריכם. תחשוב טוב לפני שאתה מוציא משהו מהפה, ולמה הפנייה דווקא אל ראשי המטות? ונכון, ונכון שמיד על המקום ראשי הקדוש כותב, שמפני כבודם הוא פנה קודם כל אל ראשי המטות, אבל כוונתו הייתה לכל עם ישראל, וכן על זה הדרך.
אתה יודע, אפשר להסביר את זה כמו שאתה שומע לפעמים נאומים של מישהו, אז הוא אומר ברשות זה וזה וברשות וברשות וברשות, כן. אבל בעצם הוא מדבר לכולם.
נכון, אז הוא פותח לפי החשוב קודם. זה בדיוק מה שרשי אומר, יפה מאוד. רשי אומר בעצם הוא פנה לכל עם ישראל, אבל הוא פתח ברשות הזקנים וראשי המטות. ואני הקטן חושב, ואני אשמח אם תמצא סימוכין למה שאני אומר, שיש בכל אופן איזושהי פנייה יותר ממוקדת למנהיגים ולראשים לשמור על הדיבור שלהם מאשר לפשוטי העם. כי בכל זאת למנהיג, לראש מטה, לראש שבט, לרב, לפוסק, עומדים קהל מעריצים גדול, קהל חסידים, קהל תלמידים, ומצפים, ומה שנקרא
דוגמה אישית.
בדיוק, כל מילה שהוא מוציא מהפה עבורם היא קודש קודשים, וגם למדים ממנו. לא בכדי אמרו חכמים, חכמים יזהרו בדבריכם. למה? כי יכול להיות שהתלמידים ישמעו משהו מסוים, ואתה אולי לא התכוונת, אבל לא היית מספיק חתוך בדיבור שלך, לא הבהרת דיו את מה אתה מתכוון בדיוק, והתלמיד הולך ואומר, אני שמעתי מהרבא שלי, שהרבא שלי אמר כך וכך. ולצערנו אנחנו רואים את זה המון המון בפסקי הלכה. אתה רואה שאנשים אומרים דברים בשם רבנים, כן. וזה אומר, זה התיר וזה אסר, וכל אחד שמע אותו בסיטואציה אחרת.
הרבה פעמים כשאני הולך לאיזה רב פוסק, אז הוא אומר, מי יש זה כתוב באיזה מקום?
נכון.
הוא שואל אותך.
ולא סתם הוא שואל.
שזה סתם איזשהו
מידע שהגיע, מידע אנשים שאמרו.
או איזה חצי אמיתה.
נכון. ובעצם יכול להיות שאם נסתכל על השאלה אם כתוב באיזה מקום, זה בעצם מה שהתורה אומרת. כי לאדם לפני שהוא מוציא ספר או כותב פסק כתוב, הוא שוקל, הוא בודק ומסנן ואומר, רגע, המילה הזו נכונה או המילה הזו נכונה? ולכן כשמשהו נכתב, כשמשהו מופיע שחור,
זה יותר מדוד
ושקול. זה מה שהתורה אומרת. אתה אמור לדבר שקול ומדוד כפי שאתה כותב פסק או ספר. זה דבר לא פשוט.
או מאמר, אפילו כשאני כותב מאמר, כשאני מדבר איתך, אני הרבה פחות שקול ומדוד, אין מה לעשות.
או, אז זה כמובן עד הפנייה של התורה.
כאשר אני כותב, אני עובר על זה, יש טיוטה.
נכון, נכון.
אנשים עושים תיקונים, עתק, עדבק,
נכון.
וכולי, וגזור, וממילא זה...
יפה, אז באותה מידה, באותה מידה שאנשים לפני שמוציאים מאמר או ספר או כל דבר שהוא, הם יושבים ועוברים על הדברים וכותבים אותם ושונים וחוזרים שוב ושוב ושוב, כך בעצם אומרת התורה לעם ישראל בפנייה לראשי המטות, תיזהר בכל מילה שאתה מוציא מהפה, ושים לב, שים לב, אנחנו יודעים שתשעה קבין מתוך 10 קבין של שיחה שירדו לעולם,
נטלו אנשים.
נטלו אנשים, ואולי לכן, ואולי לכן, יש בפרשה הראשונה של מטות, ושזה סוגיות שלמות בגמרא, בעיקר במסכת נדרים, את היכולת של לבטל נדר ביום שומעו של אבא לבת, אב לביתו, ושל בעל לאשתו. זאת אומרת, מכיוון שפחות מצפים אולי מאנשים לסנן את דיבורם, כי בכל זאת יש מעלה גדולה בכך שהאישה מדברת הרבה, שאל אותי פעם יהודי בהרצאה, למה אנשים מדברות כל כך הרבה? למה? למה הקדוש ברוך הוא ברא שהאישה תדבר יותר מגבר? צערינו הרב בדורות האחרונים זה קצת התשתש. אבל בכל זאת מי שחושב על זה ומבין את המשמעות, אז שאלתי אותו, מה אתה חושב, כיצד היה נראה ילד אם מיום היוולדו הוא היה נמצא רק בין גברים? לא הייתה אישה בבית. הוא היה מגיע מיד אחרי הלידה לבית, למה לא היה לו אפילו גבר אחד בבית. היו בבית חוץ מהאבא עוד הרבה הרבה אנשים. הילד הזה בגיל 9-10
היה מנזר השתגנים.
נכון. לא מדבר, ואולי אפילו לא הולך ולא מתפקד. ולמה? כי טבעו של האיש, של הגבר, שהוא לא מדבר עם מישהו שלא מדבר. הרי ממתי אבא מתחיל לאהוב את הילד שלו? ממתי שהוא אומר אבא? או, עכשיו הוא מתחיל לדבר. לכן גם הקדוש ברוך הוא נראה לי עשה שהמילה הראשונה שילד יוצאים מהפה, זה אבא. שהוא התחיל איתו תקשורת. אישה מסוגלת, אמא. כן, אישה, ולפעמים אמא מתוסכלת מזה. אני כל כך הרבה משקיע בו. אני כל כך הרבה עושה עבורו, והמילה הראשונה שהוא אומר, זה אבא. כי לאישה יש באמת טבע נדיר, שהיא משפרת את הוולד בזה שהיא מדברת איתו גם מיומו הראשון, שהוא לא מבין כלום. היא נותנת לו הרצאות שלמות, ומסבירה לו כל דבר, וככה...
האמת שחשבתי, אולי לכן יש לנו את תשעת הימים ברדיו, שאנחנו חייבים רק לדבר.
אנחנו נתרגל גם רק לדבר, רק ולא להשתמש במוזיקה.
אנחנו חייבים להתחיל לדבר סוף סוף.
האמת שמבין שנינו, החלק הקשה יותר ברק לדבר ולא לשיר זה אצלך. אתה בתפקידך יודע גם לשמח עם שירה בצורה לא רגילה, והמאזינים בעצם הפסידו השבוע.
בהחלט.
שאין לך את השיר הקבוע שאתה נותן.
בצערי.
אני סובל מכך גם, כן? וספק, האמת שזו המטרה. המטרה היא שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה, וככל שיותר קשה, זו ההשתתפות באבל.
נכון. ובאופן שקול ומדוד, הייתי רוצה עוד קודם, עוד טרם, שאני אגיד איזה הגיג או שתיים מן הפרשה, אז בואו, השבוע היה שמחת בר מצווה של אחד מאנשי רדיו קול חי,
אסף קליין היה
קליין,
כן.
אז אנחנו נאחל לו כאן...
באמת שעשית לו שם שמח, באמת בצורה מיוחדת.
תודה. ואנחנו מאחלים לו מכאן הרבה הרבה מזל טוב.
ברכת מזל טוב לבבית.
דורות ישרים מבורכים עוסקים בתורה.
שיראה את בנו גדל בתורה ויראת שמיים.
כן. ובנוסף לכך, אני שמח לבשר לך רב חיים.
כן.
שהשבוע מור חמי, שיחיה, הרב צבי גרין, יהודי שבפנסיה שלו יושב כל בוקר בכולל חזוניש ויושב ולומד.
אשרה ואשרה.
אז הוא הוציא השבוע ספר למשפחה, סביב השולחן בשבת ובמועד.
יפה.
ואני השבוע יקריא מספר הגיגים, לא יקריא, יותר יומר מספר הגיגים מתוך הספר.
חובה.
לכבודו של חמי. אז זה...
מה זאת אומרת, הוציא ספר למשפחה, זה לא משהו בתפוצה...
לא בתפוצה רחבה, אלא בתפוצה...
פנימי לשומע השיעור.
פנימי, זה מתוך הרבה הרבה וורטים שהוא היה אומר על שולחן השבת. לאט לאט התווספו עם השנים הרבה הרבה וורטים יפים, והוא איגד אותם בתוך ספר.
ואלה אותם על הכתב.
ואת, כן.
אז אתה עכשיו, תזכה אותנו.
בהחלט, אז אני רוצה להתחיל דווקא באיזה רעיון מהפרשה שמובא בספר.
בבקשה.
כידוע בסוף הפרשה יש מופיע בקשת בני גד ובני ראובן. עכשיו, הם חפצים לא להיכנס לארץ, שזה משהו באמת תמוע, ואז לכן משה גואר בהם, מה אתם, ארץ ישראל? מה עם ארץ ישראל? אז הם מסבירים ואומרים ככה, אנחנו גדרות צון נבנה למקננו פה, וערים לטפנו. ככה אומר הרשי בשם המדרש. ואז אומר להם משה, לא, לא לעשות ככה. אתם בעצם לוקחים את העיקר ועושים אותו לטפל, ואת הטפל לעיקר. הרי אתם קודם, רשי, מה אומר להם משה? קודם תבנו לכם ערים לגור בהם, ככה משה אומר להם, ואחר כך תבנו גדרות לצונכם.
זאת אומרת, בעצם בבקשה שלהם הם קודם כל מייחסים איזושהי חשיבות לצון, ואחר כך לילדים.
כן. ובעצם בא משה ורוצה לתקן אותם ואומר להם, תעשו את הדברים נכון. בסוף פרקי אבות יש את המשנה המפורסמת שכבר דיברנו אודותיה באחד מהתוכניות, על רבי יוסי בקיסמה, שפגש אותו אדם והציע לו, בוא תדור עמנו במקומותינו, ואני אתן לך כסף וזהב ומרגליות.
הציע לו תפקיד אצלו בעיר.
כן, הציע לו תפקיד. אתה בזמנו אמרת וורט מאוד טוב, אני זוכר בשם רבו רחמות חזרחי. אבל אפשר לומר, מה הבעיה? רבי יוסי מקבל הצעה טובה. לבוא ולקבל שתלה, משרה טובה, יהיה גם לא, מה רע בזה שיש גם כסף?
הולך להפיץ תורה, הולך להיות רב.
כן.
לתת שיעורים, לא הולך לעשות מלאכה פשוטה.
כן. אז מה הבעיה? וזה, אלא הבעיה היא בדיוק כמו שמשה ראה כאן. הבן אדם לא דיבר איתו בכלל על מה התפקיד, מה נושא התפקיד. בוא תדור איתנו, ואני אתן לך כסף. אם בן אדם, קודם כל מה שהוא רואה מול העיניים שלו זה הכסף והזהב, אז יש בזה בעיה. ולכן גם
זאת
משה...
זאת אומרת, אתה אומר שאם הוא היה קודם כל אומר, תראה, אנחנו צריכים דפיים בבוקר,
כן.
שיהיו הלוכה בצהריים, שיחה לנשים בערב, כל אל שבת אנחנו רוצים פרשת שבוע, הוא היה מתחיל לדבר איתו על סוג והגדרת התפקיד, ורק אז הוא אומר, תשמע, יש גם מזכורת, אולי הוא היה חושב אחרת.
אתה יודע, בדרך כלל מציעים היום הצעות לעבודה, אז צריך לכתוב קורות חיים, אז מה אומרים? מה נושא התפקיד? זה, בסוף, בשורה התחתונה של הצעת העבודה, כתוב לך שכר...
זאת אומרת, השכר לא אמור להיות במקום הראשון, ופה בעצם המציע שפוגש את רבי יוסי בן קיסמה, בא ואומר לו, קודם כל אני אתן לך הרבה הרבה כסף.
כן. ובעצם זה אותה סיבה שמשה גער בהם, ואמר להם, לא זה הסדר. הסדר צריך להיות קודם, תחשבו על העיקר, ואחר כך על התפל, וזו גם הסיבה שבני גד ובני ראובן גולים ראשונים מן הארץ. וברוח הימים האלה, שאנחנו מבקים את החורבן, אז אנחנו באמת צריכים אולי גם לקחת חיזוק בעניינים האלה, לעשות את העיקר לעיקר, ואת התפל לתפל, כמו שנאמר, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. ואנחנו, וגם, כי אנחנו לומדים מוסר אסכל מבני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה. ובאמת, למה רק חצי שבט המנשה?
למה לא כולו?
מה?
למה לא כל שבט המנשה?
מה קרה שם בדיוק שזה, מדוע הם נתחלקו לשתיים? שזה עוד נקודה שמתאימה לימים אלה שהרי הבית שלנו נחרב.
על שנאת חינם.
על שנאת חינם. אז מה קרה שבעצם חצי שבט המנשה, הוא התפצל, מה קרה? אז ידוע שמי שקרה, מי שגרם לקריאת הבגדים של השבטים, הרי מה היה? בנימין שלח את מנשה להחביא את הגביע, לא בנימין, סליחה, יוסף שלח את... את מנשה להחביא את הגביע באמתחת בנימין. ואז הם מגלים את כל השבטים גילו את ה...
וימצא הגביע מטר בנימין, ויקראו סמלותם.
ויקראו סמלותם. אז בגלל שהם קראו סמלותם,
ומנשה כביכול היה גורם לזה.
ומנשה הוא זה שגרם להם לקרוא את הסמלות, אז על זה נענש מנשה,
השבט שלו נקרא.
השבט שלו נקרא לשתיים, ולכן מדובר פה על חצי שבט המנשה שהיו בעבר הירדן, וחצי שבט המנשה שקיבלו נחלה בארץ ישראל.
יפה מאוד, זה אולי גם מסביר שאלה שהייתה לי המון זמן בראש. רבי יוסי בן קיסמא פונה אליו בן אדם. הוא לא מכיר את הבן אדם. הבן אדם בא ומציע לו, רצוננו שתדור עמנו במקומנו. מה מצהיר רבי יוסי בן קיסמא אחרי שהוא מציע לו את התפקיד, כמו שציינת, עם הכסף הרב? אם אתה נותן לי 1,000 של זהב, אין לי דר אלא במקום תורה. אולי זה מקום תורה? בדקת על איזה מקום הבן אדם מדבר? אולי זה שכונה שיש בה אברכים ובני תורה וישיבות וחניכי ויועצי. מה אתה מיד בא ואומר? אין לי דר אלא במקום תורה. הוא לא כתוב בכלל במשנה שהוא אמר לו איפה הוא גר. הוא רק אמר לו שלום עליך רבי, אני רוצה שתדור תהיה רב אצלנו. שישאל איפה זה אצלכם? אם היה שומע שזה קירת ספר אולי, או בני ברק, או ירושלים, אני לא רוצה לפגוע באף עיר אחר, כי רק כדוגמה אני אומר.
צפת,
היה אומר בוודאי, מה השאלה? מקום שיש בו רבנים וגדולים ותורה ואברכים, הוא אפילו לא שואל אותו איפה הוא גר. הוא מיד אומר, איני דר אלא במקום תורה. לפי מה שאומר מור חמיך, שיהיה לך ימים ושנים, עם חיבורים נפלאים כאלה, תשובה היא נפלאה, הוא רואה בן אדם שמחפש רב, ודבר ראשון הוא מדבר איתו על מה?
על כסף.
על כסף, זה לא מקום של תורה. מקום של תורה
קודם כל... יש... יתרה מגיע, גם אם יש שם הרבה ישיבות ומקומות, אבל אם זה מה ש...
מה שחשוב להם זה
אם
כסף.
אם זה מה שחשוב להם, אז ממילא התורה נמצאת בקרן זווית.
יפה, ואמר לי פעם מישהו שהסיבה הנוספת שהוא החליט שזה לא מקום תורה, כי הרי לא הוא הכיר את רבי יוסי בן קיסמא, לא רבי יוסי בן קיסמא הכיר אותו, הוא ראה מישהו עם זקן, אמר לו בוא תהיה רב אצלנו. הוא אפילו, הוא הרי לא שמע מרבי יוסי בן קיסמא שיעור או משהו.
איזה דבר תורה אפילו.
בדיוק, הוא אמר, ראה איזה אחד שנראה רב, אמר טוב, תבוא אלינו. רבי יוסי בן קיסמא, מקום כזה, אפילו שאתה נותן לי אלפי זה זהב.
זה כמו אלה ששואלים אותם איפה תעודת הכשרות, אז הם מראים לך את התמונה של הבבא סאלי, כן, כידוע, זה בדיחה ידועה.
יפה, רעיון נפלא, יישר כוח, אני מקווה שבספר הזה יש עוד כמה רעיונות, כי אנחנו צריכים פה להתכונן הרבה לשבת כזו, שגם השירה הרי היא פחותה כמו שאנחנו יודעים, אבל לפני שאנחנו נשמע עוד רעיון מהספר הנפלא הזה המשפחתי, ואני מקווה שאולי תצליח ללחוץ על מור חמיכה, שגם יוציא אותו
לאור,
לקהל הרחב.
לעיני כל.
כן? אנחנו ניגש מיד לעסוק בפרשייה שנייה בתוך הפרשה הראשונה, שקוראים לה בעצם מלחמת מדיין.
כן.
במלחמת מדיין יש סיפור מרתק, ואני אומר לך בכל הרצינות, וגם המאזינים בטוחני שהסכימו איתנו, רק מפרשת מדיין, נקמת מדיין, אפשר לדבר כמה שעות. יש כל כך הרבה אנקדוטות בפנייה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו שזה לא יאומן, ואנחנו ביחד נלמד את זה, נקרא את זה ונעשה ביחד לימוד מרתק מה קורה שם. וידבר השם אל משה למור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. רק בפסוק הזה יש כל כך הרבה רעיונות. למה דווקא לנקום במדיין קודם? למה ברשימת כל הנקמות מדיין עומד בראש? שנית, מיד אחרי שאתה מסיים את נקמת מדיין, אחר תאסף אל עמך, בעברית פשוטה, זה הטיימינג האחרון שלך. זאת אומרת, אם משה רבינו רצה לחיות עד גיל 320, ולא עד 120, היה מחכה עוד 200 שנה, ורק אז נוקם את מדיין. הוא יודע, יש לו פוליסה. יש לו ביטוח. נכון. מתי הוא הולך לישון, מתי הוא הולך לעצום את העיניים,
כן,
אחרי נקמת מדיין.
מה אתה דורש שיעשה טריקים?
לא, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, תעשה את זה עכשיו. הוא אמר, תנקום אחרי שאתה נוקם, אתה עוזב את העולם. וממשיך הפסוק ואומר, וידבר משה אל העם למור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא. מיד משה רבנו ניגש לעשייה הזו, לא מתמהמה רגע אחד. 1,000 למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. גם פה, למה 1,000 למטה? כל כך הרבה חילות צריכים.
כמה מטות יש?
יש לנו 12.
12
שבטים. אז בעצם 12,000 חיילים, ויש חלוקה.
זה בקטנה.
זה נשמע, אבל שים לב לחלוקה. החלוקה היא מאוד מאוד מעניינת. זה לא סתם ששולחים 12,000 אנשים לכל המלחמה. יש מה שנקרא, וזה מדהים, שבעוד הנלחמים נמצאים בשטח, יש מה שנקרא מטה תפילה. מטה תפילה הוא במספרים חייב להיות בדיוק כנגד מספר הלוחמים. בעברית פשוטה, האמונה החושית שהתפילה זה מה שמחזיק.
בקיצור, יש מתפלל על כל חייל.
על כל חייל יש מתפלל. והסיבה אולי שהקדוש ברוך הוא פונה, זה מבצע, מבצע אמיתי.
אנחנו אולי יכולים גם להתחיל במבצעים כאלה.
אני חושב שחייבים. אני חושב שזה גם יגרום לאחדות אמיתית, אם על כל חייל יהיה אדם שמתפלל ולומד.
עבורו ספציפית.
זו באמת תהיה הגנה של ממש. אם אינני טועה, אם אינני טועה, במלחמה האחרונה שהייתה כאן בארץ הקודש, ואנו מקווים שהיא אחרונה לגמרי, צוק איתן, היה מבצע מיוחד כזה. אינני זוכר של איזה איש מקסים ומדהים שהרים את הכפפה ולקח את זה לידיים, ופתח מטה, קראו למטה הזה אלף למטה, זה היה שם המטה, כן? הוא ביקש על כל חייל שנמצא בשדה הקרב, שיעמוד יהודי, איש או אישה, ויאמרו תהילים ויתפללו וילמדו תורה. זו בעצם האמונה שלנו כעם ישראל, שנכון שיש את ההשתדלות, אבל אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. כדי שיהיה לנו סייעתא דשמיא, צריך את כוח התפילה ואת כוח התורה.
זה כוח התפילה שיש בו גם חסד.
נכון.
שהוא כוח הערבות גם.
בדיוק, יש פה את הערבות ההדדית, שזה נלחם וזה מתפלל, אבל הסיבה שהקדוש ברוך הוא בעצם מתחיל עם מדיין כנקמה, שים לב כמה רגישות יש לכל הנושא של ההתנהלות בחיים.
כן.
אלמלא היו מתנקמים במדיין בראשונה, היו אנשים אומרים, אתה יודע למה משה רבינו מותיר את מדיין לסוף?
בגלל שיש לו אינטרסים.
יש לו סנטימנטים לשם, הוא נתגדל במדיין, הוא קשור שם על העניינים, יש לו שם את כל המה...
עשה להם פרוטקציה.
עשה להם פרוטקציה. שימו לב כמה זהיר צריך להיות כל אדם, הוא בפרט מנהיג.
כן, אבל פה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר לו את זה.
נכון, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלא ירננו. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו...
שלא יעלה על בדל מחשבתו אפילו.
בדיוק, והייתם נקיים, כדי שההתנהלות שלך תהיה נקייה ואמיתית, ושים לב, משה רבינו, מיד ברגע שהוא מצטווה על הציווי הזה, נקומת נקמת השם במדיינים, הוא לא מתמהמה למרות שהוא מבין שאחר תאסף אל עמך, אומר משה רבינו, החלצו מאיתכם אנשים לצבא. זאת אומרת, יאללה, בואו נעשה את זה עכשיו.
אחריי.
מיד עכשיו. למה? מה קרה? שנייה, רגע, חכה. קח יום יומיים. בסוף המבצע הזה אתה עוזב את העולם. כדי שבוך גם לא אמר לו שעה.
אבל זה הסיבה, היא הנותנת, מה שאמרת הרגע.
אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שחשוב לי גם שתהיה עליך נקיות הדעת, וגם משה רבינו שעליו נאמר, עבד נאמן קראת לו, משה רבינו יודע שסיום חייו תלוי במבצע הזה, ובכל זאת משה רבינו עושה את זה בהחלצות, במהירות, בזריזות, ביעילות, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אז זה מה שאני עושה.
ממש ממש דומה למעשה אברהם ועקדת יצחק.
וישכם אברהם בבוקר.
אברהם בבוקר.
נכון, נכון, וישכם אברהם בבוקר, שהוא יכל גם עם זה להתמאמר.
כן, נכון.
נכון. אלו אנשים, זה הכוונה, אדם שיש לו יראת שמיים. עבד נאמן קראת לו. אדם שהוא עבד של הקדוש ברוך הוא לא שואל שאלות. הוא פשוט עושה, ולא משנה לו מה ההשלכות. אפילו שההשלכות הן לא נהנות.
זה מעבר להשלכות. זאת אומרת, יש את האנשים שבעצם עשיית המצווה רואים לא רק את ה... הם לא רואים בכלל את הקושי, נהפוך הוא. זה אנשים שדרגתם כל כך גבוהה, הם רואים דווקא את ה... את ההפקת השמחה מזה, שזה המהות של החיים שלהם, וזה האושר שלהם. ולכן... אם אתה שואל אולי, זה אולי עוד תירוץ, אם אתה שואל מדוע משה לא מתמהמה, כי משה רבינו הוא בבחינת, ואתם הדבקים בהשם, חיים כולכם היום.
יפה.
אז ממילא, אם הוא בבחינת חיים כולכם היום, אז אצלו אין בכלל מושג לחשוב, אני אחיה עוד יומיים, זה לא החיים.
זה לא השיקול בכלל.
זה לא חיים. נכון. זה לא חיים בשבילי לחיות ככה. אני צריך לחיות
את ה... חיות זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר.
כן.
שים לב גם בשינוי הלשון. הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבינו ואומר לו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. משה רבינו אומר, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. בעצם המדיינים פגעו בכבודם של עם ישראל ובכבודו של הקדוש ברוך הוא.
כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים שאחד מוכה על כבוד התורה ואחד מוכה על כבוד הרב.
יפה.
באותה
פה
מידה.
פה בעצם יש פה סוג של שוויון. בא הקדוש ברוך הוא ודואג לכבוד של מי? לכבוד של... של עם ישראל. אומר משה רבינו, כבודי לא חשוב לי, אני רוצה שאתה תלחם את מלחמת המדיינים על זה שהם פגעו בעם ישראל, נקום נקמת ישראל מאת המדיינים.
ראינו את זה גם, הזכרנו על זה גם בשבועות הקודמים.
נכון, נכון.
לגבי הנחש.
נכון, שהקדוש ברוך הוא רצה את כבודו, ומשה רצה את כבודו
של
הקדוש ברוך הוא.
שמוישה דאג לכבודו של הקדוש ברוך הוא.
יפה. זה בדיוק קו, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם שאתה מדבר עליו עכשיו, שמוישה רבינו רואה את הקדוש ברוך הוא לנגד עיניו, ולכן הוא מיד נחלץ ויוצא למלחמה ואומר, ואתם הולכים לנקום את נקמת השם במדיין. זה בעצם גלותו של משה.
וזה נותן לנו גם עוד נקודה, שבעצם אנחנו רואים גם מנהיג מהו, כבר גם על זה דיברנו בעבר, מנהיג מהו, על מה הוא חושב, הוא חושב על עצמו, או שהוא חושב על כבוד השם. אז ממילא אחד הנתונים להגעה, למנהיגות, זה הנתון שהמנהיג לא חושב על עצמו, אלא חושב על ה... איך קוראים זה? חושב על ה...
חושב על התפקיד, על המטרה,
על הקדוש ברוך הוא,
על בורא עולם.
או על עמו. ואם אנחנו מדברים כבר על זה שהוא חושב על עמו, אז זה מחזיר אותי שוב לנושא בני גד ובני ראובן, סליחה,
כן, כן, לא, מצוין, זו אותה פרשה וזה מצוין.
חוזר לשם, ששם, הרי המון המון פעמים אנחנו רואים שהקדוש, שמשה, באו אל בדרישות למשה, ומשה מאוד מאוד כעס עליהם, ואמר, תרבות אנשים חטאים, ושיחטתם לכל העם הזה. ואילו כאן, כשהם באים לדרוש דרישות ממוניות, הרי מה הם רצו? הם רצו את הרי הגלעד, מהסיבה שהם ראו אותם פוריים וטובים לעסקים. אז, ואילו כאן אתה רואה את משה רבנו שזה אכפת לו בכלל, למה, מה קרה פה שפתאום פה משה רבנו מתרצה, ואילו במקומות אחרים אנחנו רואים ש, 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 שמשה רבנו רואה את זה כתרבות אנשים חטאים. אז, אומר הספורנו שהסיבה שמוישה רבינו פה הסכים לא לעשות מזה כאוס גדול, אלא הסכים לתת להם את הרי הגלעד, בתנאי, כמובן, באותו תנאי של בני גד ובני ראובן הידוע, שממנו אנחנו למדים הרבה
הלכות תנאים.
אז ההבדל באמת בין זה למחלוקת קורח, למשל, שקורח ועדתו רצו לפרוש מן הציבור. אבל כאן, אחרי שמשה רבנו בעצם ראה שהם מוכנים לקחת את העול ולכבוש את הארץ, ולהיות מכובשי הארץ, ובעצם אין להם רצון לפרוש מן הציבור, אלא רצונם זה רק בנושא ממוני גרידה, אז שם, למרות שהנושא הוא לא נושא כל כך חשוב, ואין מן הראוי, והוא לא כל כך ראוי, בכל זאת, משה רבנו החליט שכאן הם לא רוצים לפרוש מן הציבור, אז לא שווה בשביל הדבר הזה לעשות מחלוקת.
יפה. אולי אנחנו ככה נסיים את הפינה הזו, לפני שנמשיך לפרשיות הנוספות שיש איתנו ויש איתנו המון. בתוך מלחמת מדיין, אנחנו רואים שקורה דבר מעניין. בתוך כל הנקמה, בתוך כל המלחמה, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. יש פה סיפור שלם של כל מי שמנצחים ואת מי הורגים, ומה בעצם הביזה שהם עושים, תוך כדי מקדישה התורה, חצי פסוק, מספר מילים, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. שים לב לדברי רש"י הנפלאים על המילה בחרב. אומר רש"י דבר נפלא. הוא בא על ישראל והחליף אומנותו באומנותם. בא בלעם, ובעצם מה הוא עושה? הוא יודע שיש לעם ישראל אומנות. מה האומנות של עם ישראל? תפילה. כוחם של ישראל בפיהם. בא בלעם ואומר, אני אעשה את האומנות שלהם. אני אחליף את האומנות שלי שאני טוב בחרבות ובדקירות ובהריגה, ואני כדי לנצח אותם, אני אשתמש באומנות שלהם. ומה האומנות שלהם של עם ישראל? כוח הדיבור, כוח הפה. ולכן הולך בלעם בפרשת בלק, ומקלל את ישראל, או על כל פנים מנסה לקלל את ישראל. אומר רש"י הקדוש, הוא אמר, אני אחליף אומנותי באומנות שלהם, שאין נושאים אלא בפיהם ועל ידי תפילה ובקשה, ובאו ותפס אומנותם וכילל בפיו. אף הם באו עליו והחליפו אומנותם באומנות האומות, שבאים בחרב, שנאמר, ועל חרבך תחיה, ולכן את בלעם בן באור הרגו בחרב. שים לב, יש פה איזושהי סגירת מעגל. בלעם לוקח את הנשק.
אתה רצית לבוא עלינו בצורות שלנו, אנחנו באנו עליך בצורה שלך.
בצורה שלך, מדברים אל כל אחד בשפה שלו. בלעם בן באור מגיע ואומר, אני לוקח את הנשק היהודי, את הנשק של עם ישראל, ומהו הנשק? הפה, הדיבור, הכוח, ואני בנשק שלהם הורג אותם. הם באים ואומרים, אין בעיה, אתה הורג אותנו, מנסה על כל פנים להרוג אותנו בנשק שלנו, אנחנו נהרוג אותך בנשק שלך, מה זה הנשק שלך, על חבך תחיה, ואת בלעם בן באור הרגו
בחבך. כמו שאנחנו אומרים, דיברו חכמים בלשון...
בני אדם, הולכים בסגנון שלך.
הולכים בסגנון בני אדם.
יפה, שים לב, אומר החפץ חיים.
כן.
אלי גרבסול, מאיר הכהן מרדין, אומר החפץ חיים, תקשיב טוב, התורה הקדושה נותנת ביטוי לאומנות שלנו כעם. זה מעשה אומן, זה לא דברים שבכל יום. מהו מעשה האומנות שלנו? הפה. בעצם אומר החפץ חיים, יש לך כוח, בדיוק, יש לך כוח עצום וענק. הפה שלך הוא כלי שרת, וזה שוב מתקשר לימים שאנו נמצאים בהם כאן ועכשיו, שפתחנו איתם בראש חודש אב. תשעת הימים, ימים של אבל, ימים של קושי על החורבן, שבעצם כל החורבן הזה בא בכוח הפה. למרות שבית המקדש הראשון נחרב בגלל שלוש עבירות חמורות, שעליהם נאמר יארג ואל יעבור, בית המקדש השני לא נחרב על עבירות חמורות לכאורה. שנאת חינם,
חינם,
כוח הפה. אומר החופץ חיים, מה זה השנאת חינם שהיה בבית המקדש השני? לשון הרע. שים לב יהודי יקר, יש לך אומנות שהיא חזקה מאוד, שאפילו מי שניסה להיכנס באומנות שלך, שזה בלעם הרשע, לא צלחה בידו הדרך, כי ידעת לשמור על הפה. אז אם כך אומר החפץ חיים, שמור על כלי השרת שלך, על כלי המלחמה שלך, על היכולת שלך להפוך ולקרוע ושמיים ועולמות, וככל שתשמור יותר על הפה, אז התפילות שלך והבקשות שלך יענו במהרה. בקיצור, פרשת מטות, פרשה רוויה, אם יש לך עוד משהו להוסיף על החלוקה של 2.5 השבטים, אנחנו נשמח לשמוע.
לא.
לא, בסדר. אז אני אומר משהו אחד קטן. שים לב, פונה משה רבינו ואומר להם, אחיכם יבואו למלחמה, ואתם תשבו פה. מה זאת אומרת? מה הוא רוצה מהם?
שוויון בנטל.
לכאורה?
נכון.
אתם באים ואומרים, תשמע, יש לנו צאן, יש לנו כל כך הרבה מקום פה. בשביל מה אנחנו צריכים לעבור ולהגיע לארץ ישראל? בשביל מה אנחנו צריכים ללכת ולהיאבק ולהילחם? הרי...
כן, אבל את זה לא בדיוק הם אמרו. זאת אומרת, זה היה מחשבה רק של משה, ולכן משה ניהל איתם מסע ומתן כדי להבין באמת מה היה רצונם.
רבינו סונאי בשיץ בא ואומר, בגלל זה משהו קצת שונה. כי לפי מה שאתה שואל, השאלה היא טובה. הרי הם לא אמרו, אנחנו לא נלחמים. לא אמרנו דבר כזה שאתה בא ואומר לנו, אחיכם, הלכו למחווה, אתם תשבו פה. אנחנו בסך הכל באנו לבקש שהחלוקה, שהשטח שנקבל, הוא לא יהיה שם בארץ ישראל, אלא פה על גדות הנער, מאחורי הירדן. ומשה רבינו יוצא במתקפה. מה חשבתם? לשבת בחיבוק ידיים, בשילוב זרועות? אומר רבי יונס אלי בשיץ, זה לא כפשוטו. משה רבינו אומר להם משהו אחר. תדעו לכם שאם יהיה מתקפה על ארץ ישראל, גם גדותיה של ארץ ישראל יבואו למתקפה. אל תחשבו לרגע שזו שתי מלחמות, שתי גדות, שני מחלקות שונות.
שתי גדות לירדן.
אין דבר כזה.
זו שלנו,
אם תהיה
זו
מלחמה,
גם כן.
בדיוק. אם תהיה מלחמה בארץ ישראל, גם השטח שלכם בסופו של דבר יבוא למלחמה. וזה מה שאומר להם משה רבינו, אחיכם ילכו למלחמה ואתם תשיבו פה, נראה לכם שתהיה מלחמה רק שם והיא לא תיגרר לכאן?
Okay.
לא, זו מלחמה אחת, ולכן, מכיוון שזו מלחמה אחת, לא רלוונטי איפה אתם רוצים להשתכן, בואו נלחום את המלחמה
יתרה
כמו
מכך,
שצריך.
אנחנו יודעים שאם עם ישראל כובש שטח, הוא יכול להפוך אותו לחלק מארץ ישראל, זה גם כתוב בגמורת.
נכון,
אז
נכון.
אז ממילא... אם אחיכם יבואו, אם אתם השתלטתם פה על הרי הגלעד, אז כבר גם נהפך לחלק מארץ ישראל. וממילא, אז זה, אחיכם תבואו למלחמה, ממילא המלחמה היא של כולנו, אז זה חלק מארץ ישראל. גמרנו, הפכנו את העסק הזה לחלק מארץ ישראל. לכן גם אנחנו יודעים שבחלק מהפירושים זה כידוע, הרי ארץ ישראל זה עד נער פרט, זה חלק מהעניין שהוא עד הנער הגדול. מדוע הוא עד הנער הגדול? מהסיבה הזאת.
יפה. אולי לסיום, מילה אחת מעניינת בפרשה. אם נתבונן טוב בבני גד ובני ראובן, נראה שיש שם מילה קצת משונה.
אוקיי.
במקום המילה אנחנו, מופיע נחנו.
נכון.
מי מכיר את המילה נחנו? מה זה נחנו נעבור חלוצים לפני השם? אני לא מכיר מילה של אנחנו בלי א'. נכון. הרי בעצם אנחנו זה נגזר מעני. נכון. שמעת פעם מישהו שאומר ני? מה זה אנחנו נעבור חלוצים?
אוקיי.
אומר הרמו, מוישה איסרליש, בשלושה מקומות בתורה, שלוש פעמים מופיע המילה נחנו.
אוקיי.
אצל האחים, כאשר הם באו אל יוסף, כתוב, כולנו בני איש אחד נחנו. יפה. אצל משה ואהרון כתוב, ונחנו מה כי תלינו עלינו. וכאן כתוב, אצל בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשי, אנחנו נעבור חלוצים. כן. אומר הרמו, כל פעם שיש חסר קצת מהקבוצה, זה אנחנו קטוע. כשהשבטים עמדו לפני יוסף, הם לא היו במלואם.
אה,
אז אנחנו. גם כשמדובר על אנחנו מה כי תלינו עלינו, מבקשים להגיד שאין להם מספיק כוח. מה אתם רוצים מאיתנו? זה לא רק אנחנו. כשאנחנו רוצים לומר שאנחנו לא מספיק מלאים ושלמים, אנחנו אומרים נחנו. אותו דבר, כאן, בעצם יש פה גם חלקית מעם ישראל, וגם כמו שציינת בתחילת התוכנית, חלקית משבט המנשה. זה רק חצי.
נכון.
לכן כשמדובר על חלקים חסרים, לא אומרים אנחנו,
אלא אנחנו.
אלא אנחנו. ובזאת סיימנו כרגע, לשבוע הזה, לשנה הזו,
כן.
את פרשת מטות. ואנחנו מכאן עוברים.
אנחנו מקווים ששנה הבאה יהיה לנו מספיק וורטים, או שבית המקדש
מוזיקה.
כבר יקום.
יהיה לנו המון מוזיקה, מוזיקה. בוודאי, כן. בעזרת השם. ומכאן אנחנו מגיעים לפרשת מסעי. אני רוצה לתת פתיחה קטנה לפני שנשמע, ואני בטוח שיש, רגע, דרך אגב, הספר כן. עוד כאן איתך.
כן, ברור.
יש לנו גם וורט ממסעי, אנחנו לא נוותר לך.
ברור.
אני רוצה לומר משפט. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם, ואנחנו מקבלים פה רשימה מעודכנת את כל הנסיעות, איך הם נוסעים מרעמסס, מגיעים לסוכות, איתם, פי אחירות, מרה, אילים, ים סוף, סין.
עציון גבר.
מה הרשימה הזו? מה רלוונטי כל המסלול? לשם מה זה נדרש וחשוב לדעת את כל פרטי המסלול?
קודם כל, מבחינתי זה מאוד מאוד רלוונטי. אני, סליחה שאני מוריד
את שאלתך. בבקשה, בבקשה, אנחנו באנו לשמוע מה יש לך לומר.
כליל.
כן.
תשמע, אני רוצה לטייל במקומות האלה. ואני...
אז בעצם אתה אומר, זה סוג של מידע של מפה גיאוגרפית.
לא רק, לא, אני לא אמרתי את זה.
זה ברור, אתה תורה הקדושה מצלמת לי מקומים.
זה גם.
אתה אומר, אני רוצה לעבור איפה שעם ישראל עברו, להבין מה הם עברו.
יש לנו הרבה מה ללמוד מההיסטוריה שלנו.
אני מסכים, אני חושב שיש כאן לימוד עמוק עוד יותר.
כן.
הרבה אנשים חושבים שחשובה המטרה, התוצאה, ומזלזלים בדרך. באה התורה ואומרת, לא ולא. טעות גדולה היא.
בפרט היום, שזה הכל תלוי בתוצאה.
לא חשובה רק התוצאה. לא חשובים רק ההישגים, לא חשוב רק היעד, לא חשובה רק המטרה, חשובה מאוד הדרך. ולמה אני אומר את זה?
הרבה יותר חשובה הדרך.
הדרך. זה לא חשוב תמיד מה אני נותן, אלא איך אני נותן, באיזו צורה אני עושה את זה, ואם נשים לב טוב טוב, יש את התפילה המפורסמת שלנו שאנחנו אומרים לפני הלימוד, שאנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר.
אנו רצים והם רצים.
נכון.
כן.
כל אחד שקורא את המשפט הזה שואל את עצמו, מה זאת אומרת, הם רצים והם עובדים והם עמלים ולא מקבלים שכר? מה פתאום? חסר אנשים במשק הישראלי שמקבלים שכר ושכר גדול? מה זה הם עמלים ואינם מקבלים שכר? התשובה הידועה לכך, שכל עבודה שהיא בארץ ובעולם, אם אתה לא משיג או משיג תוצאות, אם אתה לא מגיע ליעדים, כן. אם אתה לא כובש מטרות, אתה לא מקבל שכר. לא ייתכן בעולם שפועל, או מנכ״ל, או עובד, או שליח, או יצרן, או אפילו זמר במקרה שלך,
כן.
יבוא לאירוע ויגיד, אבל אני שרתי, אבל לא שמעו, מה אני אעשה? ההגברה לא עבדה. הוא לא נתן את התוצאה. הוא לא נתן את התוצר. בכל תחום עבודה בעולם, מודדים את העמל שלך על בסיס התוצאה.
נכון.
גם המנכ״ל הכי גדול עם המשכורת הכי נחשבת,
אצלנו.
יפה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא אצלי. לא אצלי, אצלנו העמל, הדרך, היגיעה, היזע, ההשקעה, למרות שהיא לא מביאה תוצאות, היא לא סתם חשובה, היא מוערכת והיא מתוגמלת בשכר. יהודי שישב וילמד כל היום, כן. לא הבין כלום. ישב שעה, שעתיים, שלוש על איזה תוספות, על איזה דף גמרא, על איזה רמב״ם טוב, לא הבין, לא יצא לו פשט. כן. אז וכי מה יבוא הקדוש ברוך הוא ויאמר, רגע, רגע, שורה תחתונה, הבנת את הסוגיה? שורה תחתונה, יש לך פשט ברמב״ם? הבנת מה חולק התוספות על רשי? לא הבנת? אין שכר. לא ולא. העמל, היגיעה, הדרך היא מאוד חשובה, ולכן הפרשה גם נושאת את הכותרת מסעי. למסע יש חשיבות, לא רק ליעד, לא רק למטרה.
המסע הוא העניין.
המסע הוא העניין.
והייתי מוסיף על דבריך, רב חיים, יש רשר הירש מאוד 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 ידוע,
כן.
ומפורסם, שגם כן מחזק את עניין הדרך. ובעצם אני אקריא אותו לרגע, כי אני חושב שזה אחד מהדברים המדהימים שאומר הרשר הירש, וככה אומר, מי שמשוכנע שדעותיו אמיתיות וצודקות, חייב להביע אותן ללא ערף ובכל הזדמנות בגילוי לב, מבלי להתחשב במידת התמיכה שיש לו או ברמת ההתנגדות שיפגוש. רק לשקר דרושים תומכים כדי להצליח. לשקר דרושה סמכות, המספרים, כלומר התוצאה, היא חשובה כדי למלות את מה שחסר לו בצדקת טיעונו. האמת לעומת זאת תמיד תנצח בסופו של דבר, אפילו אם הדבר ייקח הרבה זמן. אצילות אמיצה וטהורה מבוטט עם כל אש ההתלהבות של השכנוע, מבוטט שוב ושוב בכל הזדמנות, בסופו של דבר תשיג האמת את הכבוד ואת הערכה אפילו של אלה שלא מוכנים לקבלה. ואני רוצה לסיים, רב חיים, בפינאלה של של מה שאומר הרשב"ג,
למרות שכל הקטע הזה הוא פינאלה.
כן. האמת היחידה שהלכה לאיבוד בלי כל אפשרות להחזיר אותה, היא אותה אמת שאין למחזיקי האומץ לדבר בגילוי לב עבורה. האמת לא הובסה מעולם מכוח ההתנגדות, היא הובסה רק כשחבריה היו מדי חלשים מלהגן עליה. כלומר, הדרך של האמת בשביל לעשות אמס, בשביל להיות אמיתי, זה הדרך. אני צריך להיות אמיתי, זה לא מעניין אותי שכולם אחרת. וזה מה שאומר הרשר הירש, זה לא מעניין אותי שכולם, והמספרים, העובדות כאילו, הם כנגדי, העובדות אומרות שכולם הם ככה, זה לא מעניין אותי. האמס אומר, היא מפסידה רק מסיבה אחת, רק מהרפיון שיש לאנשים כשהם מקבלים רפיון וחלישות הדת מלייצג את האמת.
יפה, דברים נפלאים, ישר כוח גדול, ובאמת לדבוק בדרך האמת זה בעצם המסלול, ולא בכדי שמה של הפרשה היא פרשת מסעי, כי בעצם אנחנו חווים את המסעות כדי להבין ולהחשיב ולתת עוצמה וכוח לדרך. ואתה יודע, לפעמים אנחנו גם עושים למישהו טובה, עושים למישהו חסד, נותנים צדקה, עוזרים למישהו, ואנחנו עוזרים לא בחיוך מלא, נותנים צדקה ומוסיפים איזה קרחץ בצידו, ואנחנו לא מבינים שכל המצווה וכל החסד זה לאו דווקא התוצאה, זה יותר הדרך. כי אם עשית משהו,
עדיף שניתן 10 שקל בכיף, מ-100 שקל
בדיוק מתקרץ. טוב מעט בכוונה, מהרבות בלא כוונה. שוב אתה רואה שצצה ועולה לה הדרך. אם אתה נותן, תן עם חיוך. אם אתה עושה, תעשה את זה מכל הלב. תגיד, שורה תחתונה נתתי.
כן.
שורה תחתונה הבאתי, מה זה משנה איך? משנה מאוד.
אחד הסיבות שבאמת הדרך היא כל כך קשה לנו עם מה שאתה אומר לפעמים, כי לדרך אין סוף. לתוצאה יש סוף. הנה, זכיתי, הבאתי, ניצחתי. אז גמרנו, עשינו משהו, ואנחנו יכולים לסמן וי, ואנחנו אומרים, והולכים הביתה עם הוי הזה, כן? אנחנו אלופים. אבל מה שאין כן, כשהעניין הוא הדרך, אז לדרך באמת אין סוף. וזה אחד הבעיות שיכולים לגרום לאנשים את החלישות הדעת מן הדרך. ולכן הם באים לידי כך שהם מחפשים את התוצאה.
אמר פעם מי שאמר שאנחנו רוצים לעשות קצת תפקידים הפוכים. אנחנו רוצים להשיג את התוצאות ושהקדוש ברוך הוא יעשה את ההשתדלות ואת הדרך. וזו הבעיה שלנו. במקום שהתפקידים הם כהווייתן, תעשה אתה את הדרך, את המאמץ, את ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא יביא את התוצאות, אנחנו רוצים פשוט לעשות את ההפך. וכשנקלוט שההפך הוא הישר והישר הוא ההפך, שבעצם מה שאנחנו צריכים זה לעשות דווקא את הדרך, ודווקא ללכת בדרך הנכונה, מבלי קשר להשיג את התוצאות, שדרך אגב, זה מה שאומר החופץ חיים. אם בחוקותיי תלך, הוא אומר החפץ חיים, אין שום מצווה להגיע לאיזושהי מטרה, או לקבל איזשהו תפקיד, או להביא איזשהו תוצר, ללכת בחוקותיו של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה? אולי אנחנו כבר נמצאים בראש חודש אב. ממש בתחילת החודש הכואב הזה ששני בתי מקדש חרבו בחודש הזה. ואם אנחנו מסתכלים ורואים שמידו דבריהם על דין תורה, זה בעצם, אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, מה אתה רוצה? למה נחרב הבית? חיפשתי הלוכה. אדוני, שורה תחתונה, זו הלכה או לא הלכה? זה השולחן ערוך אומר או לא אומר? למה נחרב הבית שהם עמידו דבריהם על דין תורה? זה בדיוק מה שאנחנו מדברים, זאת הדרך. יכול להיות שהשולחן ערוך אומר את זה, אבל יש את השולחן ערוך החלק החמישי.
איפה היה הפשרה שלך? למה לא התפשרת?
בדיוק.
אתה תמיד רוצה לעשות, להכריח את השני שהוא חייב לך בגלל שהלוכה מחייבת אותו?
בדיוק חשובה לנו השורה התחתונה, התוצאה. כן, כן. לא יודע, ראש קטן, שולחן ערוך, זה מה שהוא אומר, הוא חייב לי. כן. על זה נחרב בית מקדש. בית מקדש נחרב כי מחפשים את התוצאה ולא את הדרך. אם הייתה חשובה לך הדרך ופחות התוצאה, אולי היחס שלך לשני היה אחר לגמרי. יכול להיות שהיית מבין שלאו דווקא חשוב לאן תגיע או מה תשיג, אלא איך תעשה את זה.
אנחנו רואים עוד בפרשה את הגישה באמת שאנחנו צריכים, וזה מה שאתה אומר, הדרך ולא התוצאה. כתוב, ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפונה. ואנחנו בעצם רואים ש... בכל המתות מוזכר נשיא למטה זה פלוני אלמוני, נשיא למטה, ואילו כאן אנחנו רואים שיש יש שלוש מתוך נשיאי המתות שלא מוזכרים נשיא. מי הם? יהודה, שמעון ובנימין. אז שואל האור החיים, למה לא בכולם מוזכר נשיא? אלא הוא מתרץ שאיות ושמעון הרי נהרג הנשיא שלהם על ידי פנחס.
נכון.
ואז השבטים, השבט שמעון יכול להתבייש בזה שלא מוזכר נשיא השבט שלו. אז ממילא...
הורידו לעוד כמה את השם נשיא.
הורידו לעוד כמה את השם נשיא, כדי שהוא לא יתבזה.
לא
אנחנו
לבייש.
רואים את העניין הזה שוב פעם, גם, גם בפרשת מסי, לא רק בפרשת מתות, אנחנו רואים את העניין של כמה זה חשוב, אפילו הדברים, הניואנסים הקטנים האלה.
הלכאורה הקטנים.
הלכאורה הקטנים האלה, כמה הם גדולים וחשובים. וזה הדרך בעצם שאתה מדבר אודותיה, שיש לחשוב, ואם כבר הזכרנו, הדרך אמרתי היא קשה. תמיד היא קשה, כי אין לה סוף. היא ללא גבולות, היא דרך שאנחנו הולכים, דרך חתים.
אם אתה הולך בדרך כמטרה, אז בטח אין לה סוף, כי אם זאת המטרה, אז הדרך לא מסתיימת.
בדיוק, אז ממילא היא דרך חתים, והיא קשה מאוד, ולכן כל רגב ורגב שאתה פוגש באמצע הדרך, הוא בעצם מהווה עליך מעמסה. ולכן זה באמת מאוד מאוד קשה. אבל העניין הוא, שאם אנחנו נשים לב כשאנחנו הולכים בדרך, אז יש לנו הרבה מאמורות שעברנו אותם עם המון המון קשיים. אבל כשבן אדם הולך בדרך, הוא מסתכל תמיד קדימה. הוא עם המטרה קדימה. את המאמורות שהיו לו מאחוריו, הוא כבר לא רואה ולא זוכר אותם אפילו. וממילא, אז זה... יש לדרך הזאת גם איזשהו עניין שמקל מעליו את הדרך. למה? כי הוא אומר לעצמו, תראה כמה הרבה הלכתי ואני לא זוכר אפילו איזה קשיים היו לי במהלך הדרך. אז אם כן, קח את אתה רואה שאתה לא זוכר, ואתה מסתדר, והגעת עד, עד, עד לאן שהגעת, והכל בסדר, אז אתה יכול להיות רגוע. ככה זה יהיה גם בהמשך. איך שתעבור את המאמורה הבאה,
גם לא תזכור
אתה
אותה.
גם לא תזכור אותה.
ובפרט, אם יש לך אמונה בצדקת הדרך, אז במילה אתה עובר את הדרך יותר בקלות, ואני חושב שזהו הזמן, ככה בדקות האחרונות של התוכנית, נתנו לנו ממש ככה חמש
לא
דקות
להאמין,
אחרונות, אה? כן. אתה רואה, כשאנחנו יושבים ובאמת עוסקים בדברים חשובים, אז גם הזמן חולף ביעף.
כן.
ושוב, לא חשובה לנו המטרה, חשובה לנו הדרך, אז הדברים שנאמרו כאן, ואולי להקדיש בראש חודש אב הזה, שדווקא ממעטים בשמחה, עם החזק חזק ונתחזק, שמסיימים פה עכשיו את שתי הפרשיות הללו, שחותמות את ספר במדבר. אז בעצם כל הספר הזה הוא ספר שמכונה מדבר, כי בעצם המדבר הזה הוליך אותם 40 שנה, והדרך הייתה ולא הייתה התוצאה, כי להגיע לארץ ישראל הם יכלו מיד, ונכון שהייתה סיבה שהקדוש ברוך הוא העריך להם את הדרך והוביל אותם 40 שנה במדבר, אבל הקדוש ברוך הוא גם זוכר להם את זה לטובה. זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. ואם אנחנו ניקח את הדברים האלה הלכה למעשה, בדיוק בימים האלה נבין, שאם אנחנו נשקיע בדרך, ונחשוב על הצורה שדברים נעשים, ולפני שאנחנו אומרים למישהו משהו, או עושים משהו, אם זה טובה, אם זה הערה, אם זה ביקורת, אם זה חסד, אם זה צדקה, לחשוב על איך עושים את זה. ואיך עושים את זה טוב יותר. ואיך אולי מגיעים למצב שאני יכול להגיע לדרך בצורה טובה. הוא לא יודע אם הזכרתי פעם בתוכנית הזו או בתוכניות אחרות, אבל אנחנו אומרים בברכת המזון, אזן את העולם כולו בחן בחסד וברחמים. אולי דיברנו על זה בעבר, שיש חשיבות גדולה מאוד לתת את הדברים בחן. לתת אותה ביופי. וכשאנחנו מדברים על בן אדם לחברו, אז אסור לנו לשכוח שראשי תיבות אב זה אלול בא, כפי שהזכרנו בראש חודש תמוז, שזמני תשובה ממשמשים ובאים.
אז הנה אלול הולך להגיע.
ובעצם יום הכיפורים, שהוא השיאי השיאים של אותם 40 יום, הוא לא מחפר על עבירות של בן אדם לחברו. שימו לב איך עוטף אותנו לפני אלול ואחרי אלול.
כל הנושאים של
בן אדם לחברו. תזכורת, נחרב פה הבית, על מה? בן אדם לחברו. מגיע שיאי השיאים של אותם 40 יום, יום הכיפורים, על מה אתה לא תצא נקי? בן אדם לחברו. כמה צריכים להעיר אותנו, בכדי שסוף סוף אולי נתעורר ונבין, כמה חשיבות יש לרגישות לזולת. ואיך שדווקא אם אנחנו נביא את ההפך משנאת חינם, וכן נעשה מאמץ גדול בדרך, ובגישה, ובצורה, ובחיוך, ובאהבת החינם, רק ככה נוכל להביא את הבית, ואולי גם רק ככה נוכל לבוא מוכנים לאלול. כי באלול אנחנו נעשה תשובה, ונלמד מוסר, ונשמע תקיעות שופר בראש השונה, והכל יהיה טוב, אבל אם נשכח בדרך,
אם לא עשינו עד אז את הנושא של בן אדם לחברו,
אז לא הגענו מוכנים. וזה בעצם חותם את תוכניתנו הנושא הזה.
הייתי מוסיף עוד נקודה אחת הקטנה, רב חיים ברשותך, עוד טרם שאנחנו נפרדים לכבוד שבת קודש. אתה שאלת, מה העניין הזה של כל המסעות, מסעות, מסעות, ועוד 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 מסעות. אז אומר המגיד מקוז'ניץ, אומר שיש 42 מסעות. והוא אומר, אם נשים לב, הפרשה הזאת, פרשת מסעי, היא תמיד תמיד יוצאת בין המצרים. תמיד. ובין המצרים יש לנו שלוש שבועות, שלושת השבועות, שהם 21 יום ו-21 לילות, ימים ולילות, שזה גם יוצא
42.
אז הוא אומר, אנחנו צריכים לתקן ולעבוד בעבודת השם שלנו, כמו שבני ישראל היו צריכים לעבור את ה-42 מאמורות האלה, את ה-42 הרגעים האלה, את המסעות שלהם, אז אנחנו בעצם צריכים לעבור את אותו מסע כדי להגיע, כמו שאמרת, אלול בא, זמני תשובה משמשים בהם, צריכים להתחזק כמובן בנושאים של בן אדם לחברו, ואז הוא אומר, זה בעצם מרומז במה שכתוב במגילת איכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, שכידוע, החסידים אומרים, כל רודפיה זה כל רודפי יוד קיי. כל רודפי השם, מתי הם יכולים להשיג את
ההשגות
הגדולות, להשיג את הקדוש ברוך הוא, בין המצרים, כשזה בין המצרים, וגם יש עוד ידוע, מציץ מן החר, כתוב, משגיח מן החלנות, מציץ מן החרקים. מה זה בין המיצר? המיצר זה הדק. זה הקטע, החריץ הדק הזה, המיצר הדק הזה, שממנו פתאום כל רודפי השם, כל רודפי השם, פתאום הם משיגים, הם רואים ככה מתוך החריץ, איך הקדוש ברוך הוא מבצבץ אליהם, ואומר להם, יהודים יקרים שלי, גוצ'אבס, גוצ'אבס יהיה לכם. כמה אני אוהב אתכם, יהודים מתוקים שלי, שאתם רוצים ללכת בדרך ב-40, אתם מוכנים לעבור את 42 המאמורות שבדרך, ובלבד להגיע למצב של כל רודפיה השיגוה בין המצרים.
וזאת השם שנזכה גם לראות דרך החריצים את בורא עולם ובעיקר את השני, ונזכה כולנו לחזק חזק ונתחזק, שנהיה חזקים מאוד, נזכה לחודש טוב.
חזק ונתחזק.
חודש הזה יתהפך לנו לטובה ולשמחה בעזרת השם.
ויהפוך לנו בעזרת השם מאבל
ליום טוב. גוצ'אבס.
גוצ'אבס. כל חי תמיד איתי.